נידת אפחף, מתחילים בעזרת השם, שמונה שורות מלמעלה, ציטוט מהמשנה, שחור כחרת. אחד מהאומנויות החשובות שכל אחד שרוצה להיות מורה הוראה ולפסוק הלכות בדיני נידה חייב להיות בקי בהם, זה המראות של אדם, כשהוא מקבל מראה לדעת האם זה טהור או לא. אחד מהמראות הטמאים זה מראה שחור, אבל בשחור יש הרבה גוונים. יש שחור יותר, יש שחור פחות, יותר בהיר. אז מה הגוון של השחור שמטמא? אז למדנו במשנה כחרת, כמו הדבר שנקרא חרת. יש מין חומר שנקרא חרת, רוצים לומר שבזמננו היום זה מה שנקרא נחושת אופרתית, איזשהו סוג חומר מסוים. אמר רבא ברב הונא, חרת שאמרו, הכוונה, הצבע, הגוון השחור שנהיה כשמתיחים את החרת בתוך דיו, ולא הגוון של השחור שנהיה כשמתיחים את החרת במים, ככה מסביר רש"י. תעניין עמי אחי, באמת ככה למדנו בברייתא, שחור, שאנחנו אומרים שזה נחשב כתם טמא, הכוונה שחור כחרת, ושחור שאמרו, הכוונה שהוא נהיה שחור על ידי שמתיחים אותו בדיו. שואלת הגמרא, למה צריך להגיד שחור כחרת? ולמה שחור כדיו? כי בסופו של דבר זה הצבע, זה אותו צבע. מתרצת הגמרא, היא אמר דיו, אם מתן היה כותב שחור כדיו, הווה אמינא כי פיקחותא דדיוטא, כמו הצבע הבהיר יותר של הדיו. כי הרי הדרך הוא שכשיש דיו שעומד בתוך הקנקן שלו, אז בחלק שלמטה בכלי, אז זה נהיה יותר סמיך ויותר כהה. בחלק העליון זה יותר מימי ויותר בהיר. הייתי חושב שזה כמו החלק העליון המימי יותר, שהוא יותר בהיר, זה הצבע שכבר טמא. כמה שמלן לא. כי חרותא דדיוטא, שזה צריך דווקא להיות כחרת, כמו החלק שלמטה בתוך הכלי, שהוא דיו הרבה יותר בצבע שחור, שחור יותר בוהק, יותר כהה. כהה, הכוונה, מה שאנחנו קוראים היום כהה כמובן, חזק יותר. איבאי אלו, עכשיו הגמרא מביאה ספק שהסתפקו בבית המדרש. בלחה או ביבשתה? האם זה כמו דיו כשהדיו יבש, או כמו שהדיו לח? מתרצת הגמרא תשמע, דרבי עמי, הדרך שלו, שהוא רצה לבדוק את המראה אם זה באמת שחור כחרת או לא, פלי קורטה דדיוטה, הוא בדיק בה, הוא היה שובר חתיכות דיו יבש, והוא היה בודק, סימן שאפשר לבדוק מול דיו יבש. אמר רב יהודה, אמר שמואל, אם המראה של אדם, הוא שחור כמו קיר, קיר בארמית הכוונה לשעבה, היה שעבה שחורה, פירוש אחר ברירה שהכוונה סוג עשב שהיה בצבע שחור. או שהמראה של האדם השחור הוא כדיו, וכעיניו כמו ענבים שחורים, אז המראה טמאה. וזוהי ששנינו במשנה עמוק מכן, הכוונה כהה יותר מחרת טמאה, כי הצבע של אותם דברים שהזכרנו יותר חזק, יותר כהה. אמר רבי אלעזר, אם המראה של אדם השחור הוא בצבע של זית, זיתים שחורים כזית, כזפת וכעורב, המראה טהור. וזהו ששנינו, דהה מכאן טהור. עם הצבע יותר בהיר, יותר חלש, מחרת הוא טהור, והצבעים של אלה יותר בהיר. אולה אמר, היה מקום שקראו לו סיוע. אז אלה היו לובשים לבוש שחור. אז אולה אמר, כלבוש הסיוע, מה שלמדנו, שחור זה כמו הלבוש הזה. מספרת הגמרא דבר מאוד מעניין שהיה. אולי איקלה לפומבדיטה, פעם אחת אולי הזדמן לעיר פומבדיטה. חזיה להאותה היה דלבוש לבוש האוקמה. הוא ראה איזה סוחר ערבי שלבוש בבגד שחור. אמר להו, אז אולי אמר לתלמידים שלו, שחור דתנן כי היי. כשהמשנה אומרת מראה שחור, שזה דם טמא, זה הכוונה בדיוק כמו הצבע של הבגד של אותו סוחר. מרתו מיני פורטה פורטה, כל אחד מהתלמידים רצה שיהיה לו דוגמה בשביל לדעת על מראה שזה תמה או לא, הוא לקח חתיכת מהבגד של אותו סוחר ערבי, ובסוף מה יצא? שלא היה לו, שהוא פשוט מאוד נתן כל כך הרבה חתיכות מהבגד שלו, שכבר כל הבגד הזה כבר לא היה ראוי ללבוש אותו. אבל הוא קיבל על זה שכר הגון, יאהבו ב-400 זוזי. התלמידים נתנו לערבי בשכר של הבגד סכום גדול של 400 זוז. עכשיו הגמרא מביאה דוגמה אחרת לצבע השחור התמה. רבי יוחנן אמר, אלו כלים העול ירין. יש פירוש שזה הכוונה כמו הלבוש שלבשו אותו אלה שהיו אחראים על הבתי מרחץ, הבלנים. הבאים ממדינת הים. היה להם לבוש שחור וזה הלבוש הזה. שואלת הגמרא, היה להם לבוש שחור? למימרא דאוחמי נינו. האם רבי יוחנן בא לומר שהלבוש של הבלנים הוא בצבע שחור? ואמר לו רבי ינאי לבניו, בניי, אני רוצה לומר לכם מה היו התכריכים שבהם יקברו אותו. בניי, אל תקברוני לא בכלים שחורים, לא בתכריכים שחורים, ולא בכלים לבנים, וגם לא בתכריכים לבנים. למה לא? שחורים לא, בגלל שמה אזכה לשבת בגן עדן בין הצדיקים שלבושים בגדים לבנים. ויהיה עם בגדים שחורים, ואז ייראה שאני כאבל בין החתנים, לכן אני לא רוצה. למה לא תקברו אותי אם ככה בבגדים לבנים? כי אני לא יודע אם אני אהיה בין הצדיקים. אולי שמה לא אזכה לשבת חלילה בגן עדן, אלא בגיהנום בין הרשעים שלובשים בגדים שחורים. ואז אני אראה שמה כמו חתן, ויהיה כחתן בין האבלים. אלא באיזה בגדים כן יקברו אותו? בכלים העול ירין, בבגדים של הבלנים, הבאים ממדינת הים, שהם היו בצבע אדום. אז רואים מכאן שזה לא היה בצבע שחור. בצבע האדום אפשר להשתלב גם בין הצדיקים וגם בין הרשעים, אז הוא רצה כזה בגד. על מעליו וכמנינו, רואים מפה שהבגדים של הלבני, של הבלנים, זה לא בצבע שחור. מתרצת הגמרא, לא קשיא, יש שתי סוגים, שני סוגים של בגדים לבלנים. בגלימה, בגד שהם לובשים אותו הוא באמת בצבע אדום, כמו שרבי ינאי אמר. בפטורה, הסדין, המגבת שהם מתעטפים בו, הוא בצבע שחור, כמו שאמר רבי יוחנן. אמר רב יהודה, אמר שמואל, וכולם, כל המראות של האדמים, אין בודקים אלא כשהם נמצאים על גבי מטלית לבנה. ואז אתה יכול לראות את המראה של האדם, האם הוא מראה את האור או לא. אמר רבי יצחק בר אבודימי, ושחור, בודקים אותו על גבי בגד אדום, כי שחור על גבי אדום ניכר יותר טוב. אמר רב ירמיה מדיפתי ולא פליגי, אין מחלוקת בין רב יהודה לבין רב יצחק בר אבודימי. מה שרב יצחק בר אבודימי מדבר זה רק בשחור. מה שרבי יהודה מדבר זה בשאר דמים. שואלת הגמרא, מתקיף לרב אשי, על מה שאמר רב ירמיה מדיפתי. הכי לימה שמואל, אם ככה היה צריך רב יהודה לומר בשם שמואל וכולם הם בודקים, אלא על גבי מטלית לבנה חוץ משחור, ששחור לא בודקים על מטלית לבנה, למה הוא לא אומר שאת המראה השחור בודקים על מטלית אדומה? זה נראה שגם שחור בודקים על מטלית לבנה. אלא אומרת הגמרא, נכון, אמר רב אשי, בשחור גופי כמפלגי. לגבי בדיקה של כתם שחור, בזה נחלקו כן רב יהודה ורב יצחק בר אבודימי, אם בודקים אותו על מטלית לבנה או על מטלית אדומה. אמר אולה, כולן, כל הצבעים והגוונים שדיברנו במשנה, עמוק מכן, אם הצבע יותר כהם ממה שמובא במשנה, תמה, דהה מכן, אבל אם הוא יותר חלש, יותר בהיר, אז טהור. כשחור, כמו שראינו לגבי שחור, שאם זה יותר חלש, יותר בהיר, אז זה טהור. ואלא, מה ישנה שחור דנקת? אז למה זה כתוב רק לגבי שחור, שאם זה יותר חלש מהצבע שראינו במשנה, זה יהיה טהור? צריך לכתוב סתם, שתמיד אם זה צבע יותר חלש, בכל הצבעים שהזכרנו, זה יהיה טהור. מתרצת הגמרא, סל קדת החמינה, הועיל ואמר רבי חנינה, צבע של שחור, בעצם זה דם. אדום הוא, בהתחלה הוא היה בצבע אדום. אלא שלקה. ברגע שהוא יצא לאוויר, אז הוא נהיה שחור. כמו הטבע של אדם. הילקח, אפילו דהמי קנמי לתמי. גם השחור יותר בהיר ממה שהמשנה אמרה, גם כן שהוא יהיה תמי, כי הרי בעצם הוא היה אדום, והוא התקלקל, אז אולי הוא עדיין לא מקולקל לגמרי, אם אפשר לקרוא לזה ככה, אבל הוא עדיין אמור להיות אולי טהור. אולי הוא אמור להיות עדיין תמי. כמה שמלן, לכן הוא לא אומר לא. דם שמתקלקל ונהיה שחור, הוא לא נהיה שחור בהיר, אלא נהיה שחור חזק. ולכן, אם הוא שחור חלש, אז הוא לא נקרא זה לא המראה הזה. רבי עמי בר אבא אמר וכולן, וכל הצבעים שאמרנו במשנה שהם טמאים, עמוק מכן, אם זה, אם זה צבע חזק יותר, כהם מה שאנחנו קוראים היום, טמא. דהה מכן, נמי טמא. גם אם הוא יותר בהיר מהשיעור שאמרנו במשנה, הוא גם כן יהיה טמא. חוץ משחור, שאם הצבע יותר חלש מהצבע שהמשנה אמרה מכחרת, זה יהיה באמת טהור, כמו שמשנה אומרת במפורש. שואלת הגמרא, אלא מה יהנה שיעורי דרבנן? שמע, המשנה אמרה את השיעור בכל אחד מהמראות. אתה הרי אומר שגם אם זה לא בדיוק בצבע הזה, זה עדיין יהיה טמא, אז למה צריך להגיד בדיוק את השיעור הזה? אתה רצת הגמרא, להפוקי דהה דדהה. כשזה קצת יותר בהיר מהמראה, אז זה באמת עדיין יהיה טמא, אבל אם זה בהיר יותר מהצבע הבהיר יותר, זאת אומרת, אם זה במראה שהמשנה אמרה, ודאי שזה טמא. אם זה בהיר יותר מזה, גם טמא. אבל אם זה בהיר עוד יותר, אז זה כבר יהיה טהור. והיא כדאמרי, יש אומרים אחרת בדבריו של רמי בר אבא. רמי בר אבא אמר, וכולן, בכל הצבעים שמענו במשנה, עמוק מכן, אם זה יותר כהה, יותר חזק מהשיעור של המשנה, טהור. דהה מכן, אם זה יותר חלש, יותר בהיר מהשיעור של המשנה, גם כן טהור. חוץ משחור, שאם הוא יותר חזק מהשיעור של המשנה, הוא גם כן יהיה טמא, כמו שהמשנה במפורש אמרה. ולאחי מעני, שיעורי דרבנן. פה פשוט לנו, למה היו צריכים להגיד שיעור מדויק של צבע, גוון מדויק של צבע במשנה, כי רק הוא יהיה טמא. בר כפרה אמר, וכולן כל הגוונים והצבעים שראינו במשנה, עמוק מכן, אם זה יותר חזק, יותר כהה, טמא. דהה מכן, אם הוא יותר חלש, יותר בהיר מה שלמדנו במשנה, טהור. חוץ ממזג, מה שאמרנו, יין המזוג במים, שעמוק מכן, טהור. אם זה יותר חזק, יותר כהה, מהצבע של יין מזוג, זה יהיה טהור, דהם מכאן גם כן טהור, אם זה יותר חלש, יותר בהיר מהצבע הזה שראינו במשנה, שהוא מזוג שניים באחד, אחד יין, שניים מים, אז זה יהיה טהור. צריך אבל חוכמה גדולה בשביל באמת לדייק, צריך יותר מחוכמה, צריך פה באמת טביעות עין מדויקת בשביל לדייק בין מראה של יין שמזגו אותו בשניים, פי שניים מים, או שמזגו אותו בקצת יותר או בקצת פחות? מה, אתה יכול לזהות דבר כזה? מה אתה אומר כזאת הלכה? איך אפשר לזהות? אומרת הגמרא, בר כפרה שאמרת ההלכה הזאת, הוא באמת ידע לזהות. בר כפרה, עדי אולי, לקחו יין, מזוג, מזגו אותו, שהיה מזוג בדיוק טוב, חלק אחד יין ושני חלקים מים, הוסיפו טיפה מים, והוא צריך להיות ממש טיפה יותר בהיר. בן אדם רגיל לא מזהה בכלל. אבל הוא זיהה מיד. שהביאו את זה לפני בר כפרה ודקי, הוא אמר זה מראה טהור, כי זה לא בדיוק השיעור של המזיגה, שלמד במשנה. המיקולי, לקחו אחר כך, הוסיפו טיפת יין, ועשו את זה שזה יהיה קצת יותר יין, ביחס של חלק אחד יין ושני חלקים מים, זה פשוט היה טיפה יותר יין. ודקי, גם פה הוא אמר, הנה זה טהור, זה קצת יותר כה. אמר רבי חנינה, כמה נפיש, גברה, כמה גדול הכוח של בר כפרה, דליבי כמשמעתי, הלב שלו יכול לפסוק בדיוק כמו השיטה שלו. אנחנו יודעים גם לגבי אנשים שנותנים דברי מוסר, או שמחדשים חידושי תורה בענייני מוסר, שהדרך הישרה תמיד הייתה, שבן אדם ידבר רק על מה שהוא באמת בעצמו מקיים, אז פה אנחנו רואים דוגמה לזה גם לגבי דיני איסור ויתר. טוב, במשנה למדנו שאחד מהמראות הטמאים, הוא כקרן קרקום, כמו מראה פינת גן שגדל שמה הצמח שנקרא קרקום. אומרת הגמרא תנא למדנו ברייתא, המראה קרן קרקום זה דווקא כשהוא הולך, ולא כמו המראה של קרן קרקום כשהוא יבש. תנא אחדה, יש פה דבר מעניין. ארבע ברייתות, שכל ברייתא אומרת משהו אחר, וכל אחד מהם נכון. איך ייתכן דבר כזה? אז בואו נראה. תנא אחדה, ברייתא אחת אומרת שכשיש לנו כאן את הצמח של הקרקום, אז בודקים כתחתון, אם הוא אדום כמו העלה התחתון שבקרקום, דווקא בו, ולא כעליון, לא כמו המראה של העלה העליון שבקרקום. טוב? עכשיו, ותניה אידך, בדיוק הפוך, כעליון ולא כתחתון. אז זה כבר לא מסתדר. הלאה, ותניה אידך ברייתא שלישית, כעליון וכל שכן, כתחתון, ותניה אידך, כתחתון וכל שכן כעליון. מה קורה כאן? מה המראה של אדם? איזה מראה של איזה חלק בקרקום, אנחנו צריכים דרכו לדעת מה המראה של אדם. אמר אביי, אין פה מחלוקת בין הברייתות, רק כל ברייתא, כל חלק מדבר על משהו אחר, קודם כל צריך לדעת איך נראה הצמח כרכום. תלתא דרי, בכל כרכום, כל ענף של כרכום, יש לו שלוש שורות של עלים. ובכל שורה, ותלתא טרפא נביא, בכל שורה יש שלושה עלים, אחד מעל השני. זאת אומרת, יש כאן בעצם, באורך של הקנה, יש תשעה עלים. שלושה, שלושה, שלושה. ולפי זה מובן כל אחת מארבע ברייתות. נקות דרה מציאה וטרפה מציאה בידך. אם אתה רוצה לבדוק טוב על איזה מין אחד מהעלים של הכרכום אנחנו מדברים, לך לאמצע. תוריד את שלושת העלים שבשורה שלמטה, אל תתייחס לזה. אל תתייחס גם לשלוש עלים שנמצאים בחלק בשורה שלמעלה. תתמקד בשלוש עלים שנמצאים באמצע. וטרפה מציאתה, מבין שלושת העלים שבאמצע, קח את העלה האמצעי מביניהם. הוא באמת עלה ודאי תמה. הוא הצבע של העלה, שאם יהיה לך דם בצבע הזה, זה ודאי תמה. עכשיו, גם שני העלים הנוספים שנמצאים ליד האמצעי, זאת אומרת כל השורה האמצעית, גם דרכם אפשר לבדוק. ולפי זה אפשר להבין את כל הארבע ברייתות. הברייתא הראשונה אומרת, רק כתחתון ולא כעליון. מה הפירוש? הפירוש הוא, תבדוק את השורת האמצעית ולא העליונה. תחתון, שיחסית לעליון הוא תחתון. הברייתא השנייה אומרת הפוך. תבדוק את העליון ולא את התחתון. נכון מאוד. אנחנו מתייחסים לאמצעי ולתחתון שלמטה ממנו. כלפי זה שלמטה ממנו, אז האמצעי הוא העליון. יפה. אז שתי הברייתות הראשונות עוסקות באמצעי או ביחס לעליון או ביחס לשלמטה ממנו. עכשיו שתי הברייתות הנוספות עוסקות באמצעי עצמו. אז ככה, הברייתא השלישית שאומרת כעליון וכל שכן כתחתון זה הכל תמה, כי זה מדבר על כל השורה האמצעית, שלושת העלים האמצעיים הם באמת תמאים, גם העליון וגם התחתון. והברייתא הרביעית שאומרת כתחתון וכל שכן כעליון, זה גם כן אותו דבר. בודקים לפי השורה האמצעית, בודקים לפי העלה התחתון, וכל שכן לפי העלה האמצעי שהוא מעל התחתון שבאמצעי. זאת אומרת, הברייתא השלישית אומרת שבודקים כמו העליון והאמצעי, לא. זאת אומרת ככה, שתי הברייתות האחרונות עוסקות כמובן בשורה האמצעית. רק אחת מדברת על העלה העליון ועלה האמצעי, ואחת מדברת על העלה התחתון ועלה האמצעי, אבל שתי הברייתות האחרונות מדברות על השורה האמצעית. מצוין. יעתו לקמי דרבי אבאו אמר לו, בגושיו שנינו, מה שלמדנו במשנה כקרן כרכום, זה מדובר כשהכרכום נטוע עדיין באדמה, הגוון שיש לו אז, רק לפי זה מתחשבים, בשביל לדעת את המראה, לטמא, אבל כשהוא כבר תלוש מהאדמה, זה כבר מראה אחר. למדנו במשנה וכמימי אדמה. זה גם כן גוון אדום, זה גם כן אחד מהגוונים שמטמאים בהם. גוון אדום כמובן. תנו רבנן, איך בודקים את המראה של אדם כמימי אדמה? מביא אדמה שמינה ממקום שנקרא, מבקעה שנקראת בקעת בית קרם, ומציף עליה מים, שופך הרבה מים בתוך אותה בקעה, ואז המראה שיהיה, זה יהיה המראה של הטומאה. דברי רבי מאיר. רבי עקיבא אומר, מביא אדמה מבקעת יודפת. ולפי זה בודקים. רבי יוסי אומר, מביא אדמה מבקעת סיכני. רבי שמעון אומר, מביא את האדמה אף מבקעת גינוסר. אומרים שזה הכוונה לטבריה. וכיוצא בהן הוא יכול להביא כל אדמה שהצבע הוא כמו הצבע הזה. איך בודקים אבל כמה מים שמים, איך בודקים כמה חול, איך מערבבים וכו'. תניא אידך, וכמימי אדמה, איך בודקים? איך? כמה מים, כמה אדמה, אם מערבבים, לא מערבבים, איפה? אז הוא אומר ככה, מביא אדמה שמינה מבקעת בית קרם, אז יש לו אדמה, ומציף עליה מים, כמה מים, קודם כל שזה יחסה את כל האדמה, ועוד משהו, ממש קצת מים מעבר לאדמה, כקליפת השום. ואין שיעור למים. זאת אומרת, מה פירוש אין שיעור למים? לא מדברים פה על כמה לוגין של מים צריך, כי זה משנה גם כמה אדמה. מדברים פה פשוט שהמים צריכים להיות ממש מעט מעל האדמה. משום די אין שיעור לאפר. אתה לא יודע כמה כמות של אפר יהיה, אז אתה לא יכול גם להגיד כמה כמות של מים. הרעיון הוא שכמה אפר שיש, צריך שהמים יהיה טיפה יותר. ואין בודקין אותן צלולים. לא בודקים את המים, אחרי ששפכו את המים על האדמה, אז הנה יש לך פה מים, תסתכל מה הצבע שלהם. לא, הם עדיין צלולים. אלא בודקים אותם כשהם כבר אחורים מהאדמה. שירבבו אותם עם האדמה, ואדמה ביחד עם מים, ככה בודקים. ואם עשו אותם אחורים וחזרו וצללו, ככה החול שקע בחזרה, ועכשיו המים חזרו להיות צלולים, באופן יחסי, חוזר ואוכרן, צריך עוד פעם לערבב את האפר עם המים כדי שזה יהיה אחור. וכשהוא אוכרן, אין אוכרן ביד אלא בכלי. מה פירוש בכלי? היא באה אלו. אין אוכרין אותן ביד אלא בכלי, דלא לירמה בידי ולהכרינו, שלא ישים את האפר והמים ביד וככה יערבב בתוך היד. אבל במנה, כי אחר לי בידי, שפיר דמי, אבל אם הוא לוקח אפר ושם בתוך כלי, ושם גם מים בתוך כלי, ואז הוא מערבב עם היד השנייה, אז זה כן בסדר? וזה נחשב באמת הגוון שעליו אנחנו מדברים. עוד דילמה, מה הכוונה? דלא להכרינו בידי אלא במנה. גם אם האפר והמים נמצאים בתוך כלי, הוא צריך גם לערבב את זה עם איזה כלי אחר ולא עם היד. והתגמרת האשמה מברייתא. כשהוא בודקן, כשהוא רוצה לבדוק את המים והאדמה, אין בודקן אלא בכוס של זכוכית. סימן שההקפדה צריכה להיות שזה יהיה בתוך כלי. אבל לערבב, לא חייבים לערבב עם כלי, אלא אפשר כן לערבב עם היד. אומרת הגמרא, ועדיין תיבה אלך. באמת, בברייתא הזאת לא כתוב האם אפשר לערבב ביד או בכלי. כתוב בברייתא רק באיזה שצריך לשים את הכל בתוך כלי. אז עדיין יהיה לי ספק, מהברייתא משמע שהבדיקה צריכה להיות בכוס. השאלה היא, אחירה במאי, עם מה אני מערבב את האפר והמים? אומרת הגמרא, תהי קופה, באמת הדבר נשאר בספק. כי יעתו לקמי דרבה ברבוע. שבאו חכמים לפני רבא ברבוע, אמר לו, במקומה שנינו. מה שאמרנו שצריך לבדוק באדמה של בקעת בית כרם, הכוונה כשהאדמה נמצאת עדיין במקומה של בקעת בית כרם, ולא כשלקחו את האדמה למקום אחר. כי אם לוקחים אותה למקום אחר, המראה, הדמומיות, המראה של האדמה משתנה. הוא כבר לא דומה יותר לדם, ואי אפשר לבדוק דרכו. רבי חנינה פלי קורטה דגרגישתא ובדיקבי. הוא היה מבקע חתיכת אדמה ולא מערבב עם מים, אלא מהאדמה בעצמה הוא היה בודק לפי הצבע של האדמה עצמה בלי מים. עכשיו הוא, מה שהוא עשה זה בסדר, כי הוא באמת הצליח לזהות מהאדמה לבד גם בלי שיהיה לו מים. אבל לייתא לרבי ישמעאל ורבי יוסי באסקרה, הוא קילל אדם שילך ויעשה כמו רבי חנינה, אבל מכיוון שאחרים לא בקיאים כמותו, אז הם לא ידעו את המראה הנכון, אז הוא כאילו לא תמשיך להם מין חולי נורא על המעשה הזה. מה ההסבר באמת? למה החכמים אחרים לא יכולים לבדוק עם המראה של האדמה ורבי חנינה כן יכול? רבי חנינה הוא דחקים, הוא חכם מאוד, והוא יכול להבחין את ההבדלים במראה גם בלי מים. אבל כולן מעליו חכים, מישר החכמים לא כל כך בקיאים כמותו, והם לא יכולים לנהוג כמותו. אחי אמר רבי יוחנן, ככה הוא אמר, חוכמתא דרבי חנינא גרמא לי דלא יחזה דמא. בגלל שרבי חנינא כל כך חכם וכל כך אומן להבחין בדמים, בגללו אני לא בודק בעצמי דמים. מה קרה? מתמינה, פעם אחת תימיתי דם, אז רבי חנינא כשהוא ראה את זה הוא היה מתאר. אז הבנתי שטעיתי. מתארנה, כשכבר הייתי מתאר פעם דם, רבי חנינא היה מטמא. למה? כי הוא באמת ידע להוכיח ככה. אמר רבי אלעזר, הנוונתנותא דרבי חנינא גרמה לי דאחזי דמי. הענווה של רבי חנינא גרמה לי שאני אזכה לראות דם. כי אמרתי לעצמי, ומה רבי חנינא דאינוונתן הוא? הוא בעל ענווה מאוד מאוד גדולה. מחית נפשי לספק וחזי. הוא מוכן להכניס את עצמו לידי ספק בשביל לפסוק במראות. למרות שזה בעצם ספק, הוא מוכן להכריע. הוא לוקח את, את החוזק הזה. אני לא יחזי, אני לא יראה. ומאז התחלתי לראות ולפסוק במראה של דם. יכול להיות שדווקא זה, שרבי חנינה היה כל כך בענווה, זה גרם לו שהוא יזכה להבחין בין דם לדם, וכמו שהזכרנו, שהגמרא מביאה במסכת ברכות דף ס"ג עמוד ב', שאדם שרבו כועס עליו, והתלמיד עדיין שותק, הוא זוכה להבחין בין דם לדם, וידוע מה שכותב באיגרת הרמב"ן, איך אדם זוכה לא לכעוס, איך אדם זוכה באמת, למרות שכועסים עליו, להישאר בלי שום כעס, על ידי שאדם יש לו מידת הענווה, הוא זוכה שהוא לא כועס, ועל ידי שאדם לא כועס, הוא זוכה למידת הענווה. אומרת הגמרא, אמר רבי זיירא, טיב עדי בבל, זה שחכמי בבל בקיאים כל כך בחוכמת הטבע, גרמה לי דלא יחזי דמה. זה גרם לי שאני לא רוצה לפסוק ולהכריע לגבי מראות של דם, אם זה טהור או לא. למה? מה? דאמינה, אמרתי לעצמי, כשאני שומע את חכמי בבל מדברים על חוכמת הטבע, אני רואה שאני ממש קטן לעומתם. בטיבה לא ידענה. אז אני אומר, בדמה ידענה. מה זה, אני יודע לגבי דם? אמרתי, טוב, אז אני לא פוסק. שואלת הגמרא, מה העניין זה לזה? לממרא דבטיבה טליא מילתא, בשביל לענות על מראה דמים צריכים לדעת בידיעת הטבע? והרבא הוא דידע בטבעה. יש כאלה גורסים פה רבא. הוא היה בקי. הוא היה בקי בחוכמת הטבע. ופשוט מאוד, למרות שהוא היה בקיא בחוכמת הטבע, ולא ידע בדמה, הוא לא ידע בכל זאת, הוא לא ענה בראי אדם. רואים שזה שאדם יודע ידיעת הטבע עדיין לא הופך אותו לראות מראה דם. עונה הגמרא, כל שכן כאמר, רבי זיירא אמר בדרך של כל שכן. אומר רבא דידע בטבע לא חז אדם, הרבא שידע בחוכמת הטבע לא בא לפסוק על ענייני דם. וענה איך זה, אני שבטבע לא יודע בטח לא יוכל לדעת במראה של דם. מספרת הגמרא, אולה. איקלה לפומבדיטה, הוא הזדמן לעיר פומבדיטה. הייתו לקמי דמה ולא חזה. הביאו לו מראה של דם שיפסוק עם זה טהור, והוא לא הסכים לראות. אמר, אומר רבי אלעזר, דמרה דארה דישראל אהבה. בענייני דמים הוא היה בקיא יותר מכל חכמי ארץ ישראל. אז הוא ידע לפסוק בענייני דמים. בכל זאת, כי מיקלה לאטרד רבי יהודה, כשהוא הגיע לפומבדיטה, שזה מקומו של רבי יהודה, לא חזי דמה. הוא לא הסכים לענות לאנשים על שאלות של מראה דם. למה? לכבודו של רבי יהודה, הוא הרב של המקום. ענה, איך זה? אני אלך לראות דם בפומבדיטה, מה פתאום? ומה יקראו לי מרא דארא דישראל? ממתי התחילו לקרוא לרבי אליעזר הרב של ארץ ישראל? דאיתא דמה לקמי דרבי אלעזר. כן, הכוונה לרבי אלעזר. הייתה איזו אישה אחת שהביאה אדם לפני רבי אלעזר, שיפסוק אם זה טהור או לא. הווייתיו רבי עמי קמי. רבי עמי ישב לפני רבי אלעזר כששאלו אותו. ארכי בלעזר לקח את הדם והריח אותו. ואמר לה, היי דם חימוד הוא. זה היה בזמן שהיא חמדה לבעלה. חמדה את בעלה. ומזה יצא אדם. איפה אתה יודע? בתר דנפקה התאפה לה רבי עמי. אחרי שהאישה יצאה מרבי אלעזר, אז רבי עמי ניגש לשאול אותה. אמרה לי, כן, בעלי היה בדרך וחימדתיו. זה היה נכון מה שאמר הרב. קרי עלי, רבי אלעזר, רבי עמי כל כך התפלא מהקדושה של רבי אלעזר, זה שהוא זכה לגלות ברוח הקודש דבר כזה, אז הוא אמר עליו, סוד השם ליראיו, רק על ידי שהקדוש ברוך הוא גילה לו, הוא זכה. אז מאז קראו לו מרא דארא דישראל. בראשונים יש מחלוקת האם דם חימוד מטמא או לא, ולפי זה מה בעצם היה משנה אם זה כן דם חימוד, שזה לא דם חימוד, יש בזה באמת נידון שם בין הראשונים. איפרה הורמיז, הייתה אישה אחת שהייתה נוכרית, אבל מה רש"י כותב שהייתה קרובה להתגייר, הייתה נוהגת במנהגים מסוימים כמו ישראל. אימי דשבור מלכה, היא הייתה אמו של המלך שבור. שדרה דמה לקמי דרבה, היא שלחה דם לפני רבה כדי שיגיד להם הדם הזה טמא או טהור. אבל יתיב רב עובדיה כמי. רב עובדיה ישר לפני רבה כששאלו אותו את השאלה הזאת. מה עשה רבה? דבר פלא. ארחי. הוא לקח את הדם והריח אותו לראות איזה ריח, ולפי זה אמר לה, היי דם חימוד הוא. כמו קודם מה שראינו. אמרה לי לברה, איך הגרסה פה? אז איפרה אורמיז אמרה לבן שלה, תחזי כמה חכים מיהודאי, בוא ותתבונן, תראה איזה חוכמה יש ליהודים. יודע לפי הריח לדעת איזה סוג דם, מאיך הגיע הדם הזה. אמר לה, דילמה כסומה בערובה, מי אמר שהוא אמר לך בגלל שהוא באמת יודע, אולי הוא ניחש, כמו שיכול להיות עיוור, שיכול לצאת לרדת לתוך בית דרך ערובה, שאפילו לאדם שרואה זה מן הסתם היה קצת מורכב בזמנם, אלא האדם שראה יכול כן לעשות את זה. אבל מה? היה לו מזל והוא הצליח בדיוק לעבור. אולי בדיוק רבה, היה לו מזל והוא אמר לך את זה. לא בגלל שהוא פשוט ניחש. הדר שדרה לאישית עם מיני דמה. הלכה איפרה אורמיז, שלחה לרבה 60 מיני דם. וכולו אמרין הוא, על כל אחד מהם הוא אמר לה בדיוק מה זה הדם. ההוא באתרה, דם קינים אבא ולא ידע. על הדם האחרון רבה לא ידע, כי זה היה דם של קינה. לכן לא ידע להגיד. הסתיה מילתה, הקדוש ברוך הוא רצה שלא תצאת מכשול על ידו, אז משמיים עזרו לו, ושדר לה סריקותא דמקנטלה קלמי. הוא שלח לה את כל ה-60 דמים ונתן תשובה על כל ה-59 דמים, ועל ה-60 הוא לא ענה לה, אבל הוא שלח לה, משמיים עזרו שבדיוק הוא שלח לה שם איזשהו מסרק שאיתו מסרקים את השיער מכינים, להוציא את הכינים. אז היא חשבה שהתכוון לרמז לה, הנה אדם ה-60, אני רוצה להגיד לך שאני יודע מה זה, זה בשביל זה שלחתי לך מסרק של כינים. אמרה, אז היא כל כך התפעלה, היא פרה אורמיז ואמרה, יהודאי, בתבני דליבה יתוויתו. אתם יושבים בתוך חדרי הלב, איך אתם יודעים דבר כזה? מה, אתם יודעים גם דברים שבלב? מאוד מאוד התפעלה מזה. מאוד מעניין, למה התפעלה דווקא מהעניין הזה של הכינים, המערשה, אחד מגדולי מפרשי השס, הוא לוקח את זה לסיפור, למה שידוע, ביציאת מצרים, שכשמשה רבינו הביא על המצרים מכת דם, אז באמת מאוד התפעלו מזה וכולו, אבל גם ההצטגננים של פרו, אלה שעושים בכוחות הטומאה, כל מיני דברי פלא, גם הם יכלו לעשות דם. יעשו חכמי מצרים בלתיהם גם כן. גם צפרדיה הם הצליחו לעשות, אבל כינים פה הם כבר לא הצליחו, הם אמרו אצבע אלוקים היא. זאת אומרת שכינים הם לא יכלו לעשות. אבל פה איפרה אורמיז ראתה שישראל שולטים גם בעניין דם של כינים, זאת אומרת גם בענייני כינים הם בקיאים, פה התפעלה בזה שיהודים יש להם מעלה מיוחדת שהם יודעים גם כן לגבי כינים, שזה אין לאומות העולם. טוב. אמר רב יהודה, מריישא אבק חזינא דמא. התחלה, הייתי מוכן לפסוק בענייני מראות של דם, הייתי אומר, זה טהור, זה לא. כיוון, דאמרה לי, אמי די יצחק ברי, אשתו. אבל הוא קורא לה אמא של יצחק בנו. הוא היה לו אישה, לא הייתה כל כך קלה אליו. הוא מדבר, הוא אומר על עצמו, שבאמת הייתה מאוד מאוד, מאוד מאוד היה לו קשה איתה. אז המפרשים רוצים לומר, שיכול להיות שבהמשך הוא גם התגירש אותה. אז לכן הוא אומר, זה אמא של הבן שלי יצחק. בכל אופן, היא אמרה לו, היי, טיפתא כמייתא, לא מייטינן לה כמי יהודה רבנן משום דזה אימא. טיפת הדם הראשונה שיוצאת מהגוף בזמן שרואים דם, היא לא הייתה מראה את זה לחכמים, כי זה היה פשוט מאוד מזוהם, בגלל שהרבה זמן היא לא נשטף המקום ההוא על ידי הדם, אז הטיפה הראשונה שוטפת את המקום, ואז יש את כל הזוהמה של המקום באותה טיפה. אז הבנתי שיש פה הבדל בין דם כזה לדם אחר, אמר, לא יחזין, הפסקתי לראות דם, אני חושש, אולי הדם שמביאים לי זה הטיפה השנייה, והשתנה פה הדם מהטיפה הראשונה לשנייה, ואם היא הייתה מביאה לי את הטיפה הראשונה, אולי הייתי רואה שזה כן דם תמה, אמר, אני לא רוצה לראות דם בגלל זה, ככה הוא יחמיר. אבל אומר, בין תמאה לתאורה ודאי חזינה, זאת אומרת, אישה שראתה דם עד עכשיו, אבל הדם הזה היה טהור. מתי? יולדת. יולדת הרי יש סכום זמן של ימים שהאדם שהיא רואה הוא מן התורה אדם טהור. היום אנחנו מחמירים כמובן, אבל בזמן של התורה, זאת אומרת לפי עיקר דין התורה, אז תשב בדמי תוארה, יש לה זמן של דם טהור. אבל, ואחרי זה היא עוברת לדם טמא. כמו בזכר, זה אחרי 40 יום היא עוברת לדם טמא בחזרה, ואם היא ילדה נקבה, היא עוברת אחרי 80 יום לדם טמא. בכל אופן, כשהיא ממשיכה עדיין לראות אחרי הדם טוהר, היא ממשיכה עדיין לראות, והייתי צריך לראות אם מה שהיא המשיכה לראות, האם זה דם טמא או טהור, זה כבר כן הייתי מוכן לבדוק, כי כבר זה לא טיפה ראשונה, אין הבדל במראה, בדם הזה של הדם הטמא שמגיע אחרי דם טהור, אין הבדל בין הטיפה הראשונה לשאר הטיפות, לכן פה כן הייתי מוכן לבדוק. מספרת הגמרא, הייתה אישה גדולה, אשתו של רב נחמן, קראו לה ילטה. הייתה דמה לקמי דרבא בר חנה. הביאה דם לפני רבא בר חנה וטמא לה. הוא פסק שזה לא טהור. הדא ראיתא לקמי דרב יצחק ברי דרב יהודה ודקי לה. אחר כך היא הביאה את אותו מראה לרב יצחק ברי דרב יהודה והוא אמר לה שזה טהור. עכשיו גמרא מעלה דבר שאסור לעשות דבר כזה, באופן עקרוני אסור לעשות דבר כזה. ואיך יביא דאחי? אם רב יצחק תהיה, אם רבא בר חנה טמא, איך רב יצחק היה מוכן לתאר? והתניא, אם חכם שטמא, אין חברו רשאי לתאר. אותו דבר, חכם שאסר, אין חברו רשאי להתיר. אז איך יכול להיות שפה הוא התיר? זה לא כבוד של החכם הראשון. תרצת הגמרא, פה היה מקרה מאוד מאוד נדיר. מעיקר התמויה ומתמלה. באמת, כשרב יצחק בר יהודה ראה את הדם, הוא ידע שזה טהור. אבל מכיוון שהיא אמרה לו שרבא בר חנה טמא, אז הוא גם כן רצה לטמא. כיוון דאמרה לי, אז ילטה אמרה לו, אל תטמא את זה. למרות שרבא בר חנה טמא. אני יודעת, כל פעם אני מראה לו את המראות, ועל מראה כזה הוא תמיד מתאר. דכל יום אהבה מדקי לי כי היי גבנה. אתה יודע למה עכשיו הוא טמא את זה? והעידנה הוא דחש בעיני. בדיוק היום היה לו מחרושה עיניים, כאב עיניים או משהו. והוא לא ראה טוב את הדם. לכן הוא טימא. אז דקי לה, זאת אומרת, הוא יכל לתאר לה את זה על סמך זה. שואלת הגמרא, הוא ממהמנה, וכי אישה נאמנת לומר, את הדם הזה ראיתי בעבר והחכם תיאר לי אותו? אולי היא טועה. מתרצת הגמרא, אין. כן היא נאמנת, מה הראיה? והתניא, כמו שראינו בברייתא, נאמנת אישה להביא דם שלה או דם של חברתה ולומר, דם כזה ראיתי ואיבדתיו, והיא שואלת אם היא טמאה או לא. אז בעצם, מה פה, איך את אומרת שזה בדיוק היה דם כזה? הרי הדם שהיה לך נאבד, איך את יכולה להגיד שהמראה שעכשיו את מביאה זה בדיוק אותו דבר? סימן שמאמינים לה. אותו דבר, גם על ילטה, אנחנו מאמינים לה שהמראה תמיד שהייתה מראה כזה מראה בדיוק, והיו מתארים לה, מאמינים לה שזה באמת היה כזה מראה. טוב, היא נאמנת בעניין הזה. שואלת הגמרא, היא באה אליהו, מה יהיה לגבי שאישה אומרת על דם מסוים שחכם תיאר לה, כשהיא רואה את אותו מראה גם אצל חברתה, האם היא יכולה להעיד דבר כזה? זאת אומרת, אישה מראה דם לחברתה, וחברתה אומרת לה, בדיוק דם כזה אני גם ראיתי ותיאר, איש פלוני חכם. כזה דם הוא תיאר לי. מהו, האם היא נאמנת לתאר את הדם של חברתה? מביאה גמרא ראיית האשמה. הברייתא אומרת, נאמנת אישה לומר, בדיוק כמראה דם כזה ראיתי, ואיבדתיו, כמו שראינו קודם. את הברייתא הזאת. סימן שסומכים על מה שהאישה אומרת, שהיא באמת פקיעה והיא באמת יכולה להבחין, ומאמינים לה שבאמת זה אותו דבר. אז אם ככה, גם כשהיא אומרת על דם של חברתה, שמראה כזה בדיוק היה לה גם כן בעבר ותיארו לה, אז גם על דם של חברתה נתאר. דוחה הגמרא, זה לא ראיה. שני הטעם, הקרה של הברייתא, אין לנו ברירה. המראה שהיה לה נאבד, אז אנחנו חייבים לסמוך עליה. דלתי לקמה, זה לא נמצא לפניה. לכן בדיעבד סומכים על מה שהאישה משווה. אבל אם אדם פה לפנינו, תראה את זה לחכם, למה צריך לסמוך עליה? שתלך לשאול את הרב, והוא יגיד על המראה הזה. טוב, והגמרא ראיה אחרת האשמה, ונו סיפור קודם, דיאלתא הייתי דמה לקמי דרבא בר חנה. אשתו של רב נחמן ילתא הביאה מראה של דם לרבא בר חנה ותמי לה, הוא טימא את זה, וכשהביאה את זה לקמי דרב יצחק ברי דרב יהודה, כשהביאה את זה לפניו, ודקי לה, הוא תיאר לה את זה. ואז שאלנו איך הוא תיאר לה את זה, ואיך יביא דאחי, והתניא חכם שתימת, אין חברו רשאי לתאר וכולי. אז איך באמת הוא תיאר? ואמרינן, תמוי היה ומתמילה. באמת הוא בא, רב יצחק בא לתמי בגלל שרבא בר בר חנה תימי. כיוון דאמרה לי דכל יום עמדה קהילה, כי היי גוונה והעידנה הוא דחש בעיני. כיוון שהיא אמרה לרב יצחק שתמיד רבא בר בר חנה תיאר לה את הדם הזה, רק היום הוא חש בעיניו ולכן הוא לא בדק טוב, ולכן הוא בא לתמי את זה, אז עד הרדה הקהילה. אז לכן באמת רבא בר בר, באמת הוא בא ותיאר לה את זה. על מה מהימנה לה, רואים פה שאישה כן נאמנת על אדם, גם אם אדם עכשיו נמצא פה לפנינו, אנחנו מאמינים לה שאת המראה הזה, החכם ההוא התיר לה. תוכל גמרא זה לא ראיה, רבי יצחק בר יהודה לא פסק על מה שהיא אמרה ילתה, אלא הוא ידע שזה טהור. מה שהוא רצה לתמה, זה לא בגלל שזה היה נראה לו תמה, הוא בעצמו זה היה נראה לו טהור. זה שהוא בא לתמה זה בגלל כבודו של רבא בר בר חנה, שעכשיו נודע לו מיילתה שהוא תימה. אבל כשיילתה אמרה לו לא, כבוד הרב, זה לא שהוא מתאמה את זה בגלל שהוא יודע באמת שזה תאמה. תמיד אותו מראה הוא מתאר לי. רק את הדם הזה הוא בא לתאמה רק בגלל שהוא חש בעיניו עכשיו, אז הוא לא יכל לראות חזק. אז הוא תיאר. אבל הגמרי שמח. זה שהוא תיאר את זה, זה בגלל מה שהוא ידע, מה שמקובל אצלו, אצל רבי יצחק, לכן הוא תיאר לה את זה. אבל הוא לא שמח על מה שהיא אמרה. כי בעניין הזה, אם אפשר להראות לרב, למה לא להראות? אומרת הגמרא, רבי ראה דם בלילה, כשהוא ראה את הדם בלילה, ותימה, זה היה נראה לו דם תמה. אחרי זה כשהוא ראה את אותו דם ביום, אז היה נראה לו דם טהור ותיאר. המתין שעה אחת אחרי שהוא תיאר, וחזר בו ממה שהוא פסק שזה טהור, ותימה, כמו הפסק של אתמול. הגמרא הבינה שזה לא בגלל שהוא הסתכל עוד פעם על הדם לכן הוא תימה, אלא הוא הבין שאולי זה שאתמול הוא ראה שהאדם הזה תמה, כי זה באמת היה תמה. למה עכשיו זה נראה לו טהור? כי עכשיו זה כבר התייבש, אז השתנה המראה שלו. אמר, אוי לי, שמה טעיתי. אולי טעיתי בזה שחזרתי ותימאתי אותו, כי אני לא הייתי צריך לחשוש שבגלל שבלילה זה היה נראה לי תמה, לכן זה באמת תמה. שואלת הגמרא, למה הוא אומר שמה טעיתי? ודאי טעה. דתניא, מה היית אומרת שהם הביאו לחכם דם יבש, וזה נראה לו עכשיו שזה טהור, לא יאמר חכם, אילו היה לך, רגע, עכשיו שזה נראה לי, עכשיו כשזה יבש, זה נראה לי טהור, אבל אם זה היה לך, ודאי, היה ודאי תמה, לכן אני צריך תמה את זה, לא, אלא מה? אמר, אין לו לדיין, אלא מה שאין עברות, אם עכשיו זה נראה לך טהור, אל תחשוב מה היה קורה אם זה היה לך, איך זה היה נראה לי, לא, עכשיו זה נראה לך כמו הגוון של הצבע טהור, תתאר את זה, אז אם כן, אז רבי באמת היה צריך לתאר את זה, כי ביום הוא רואה שזה טהור, מה הבעיה? אלא אומרת הגמרא, הסיפור היה שונה. מעיקר האחזיקי בתמה. בהתחלה, כשרבי ראה את אדם בלילה, זה הוחזק אצלו כתמה, והוא תימה אותו בוודאי. למה? כי זה היה נראה תמה. כיוון דחזה לצפרה דשתנה, בבוקר הוא ראה פתאום שזה שונה הגוון ממה שהוא ראה את זה בלילה. אמר ודאי טהור אהבה. זה בוודאי טהור, כי עכשיו אני רואה שזה טהור. ובלילה הוא דלא התחזה איש שפיר, למה בלילה זה נראה לי טמא? כי לא ראיתי טוב. לא היה לי מספיק אור של יום. כיוון דחזה דעדר השתנה, אחר כך הוא עוד פעם מסתכל בדם, ועוד פעם זה השתנה. מהמראה שהיה לזה קודם, אמר אם כן, היית טמא הוא. הייתי צודק בזה שתימאתי את זה בלילה, כי בלילה כן ראיתי טוב. רק מה? זה שעכשיו זה נראה לי אחרת, כי זה השתנה. ומפקח הוא דקפקח ואזיל. המראה של אדם הזה משתנה כל הזמן. בבוקר זה היה נראה כבר, זה השתנה הצבע שלו למראה יותר בהיר. לכן זה היה נראה לי טהור, אבל באמת, זה תמם. אומרת הגמרא, רבי בדיק לאור הנר. כשהוא היה צריך לבדוק, אפילו בלילה, הוא לקח נר וככה הוא בדק. הוא שמח על האור הזה. רבי ישמעאל ורבי יוסף, בדיק ביום המעונן בין העמודי. הוא היה גם ביום מעונן, שאין הרבה אור של השמש, וגם בתוך החדר, בין העמודים של בית המדרש, הוא היה סומך על האור של המקום, אפילו שזה לא היה אור חזק, והוא היה בודק לפי זה. אמר רבי מבר שמואל וכולן, כל מראות של אדמים, אין בודקים אותם, אלא כשהבודק עומד בין חמה לצל. מקום שיש בו הרבה אור של השמש, אבל האור של השמש לא מדי חזק, אלא בין שמש לצל. רב נחמן אמר רבה ברבועה, צריכים לבדוק כשהבן אדם יעמוד בחמה מול השמש, אבל איך הוא יעשה צל? עם היד, הוא בצל ידו, וכך הוא יראה בדיוק את המראה של אדם. למדנו במשנה שאחד מהמראות דם הטמאים זה כמו מראה של יין שמזוג במים, שני חלקים של מים וחלק אחד של יין וגומר. אבל זה צריך להיות דווקא מן היין השרוני, מהיין של האזור השרון. מביאה הגמרא ברייתא תנא, השרוני, כמו שבודקים ביין השרוני, נידון ככרמלי, גם אפשר לבדוק ביין הכרמלי. רש"י מביא גרסה, כשרוני נידון הכרמלי, זאת אומרת שכמו יין השרוני, ככה הכרמלי. כי לפי הגרסה שכתוב פה, השרוני נידון ככרמלי, נראה שהכרמלי זה הבסיס, זה המקור, והשרוני הוא כמותו, אבל השרוני הרי זה מפורש במשנה, הכרמלי נלמד מהשרוני, אבל הכרמלי צריך שיהיה חי ולא מזוג. עכשיו, היין הכרמלי צריך גם להיות חדש, יין חדש ולא יין ישן. אמר רב יצחק בר אבודימי וכולן, כל היינות שבודקים בהם, יין הכרמלי, יין השרוני, אין בודקין נתן אלא כשממצאים בקוס טבריה פשוט. קוס טבריה היה עשוי מזכוכית מאוד מאוד דקה, ככה שהדופן של הקוס לא הייתה מסתירה את המראה של היין. מה הייתה? מה מיוחד בקוס הזאת שמיוצרת בטבריה? אמר הבעיה, של כל העולם כולו, הקוס של כל העולם כולו, הדופן שלו יותר עבה. כי אם הקוס מחזיק לוג של משקה, עושים אותו מכמות של זכוכית במשקל של מנה. ואם הקוס בגודל שמחזיק שני לוגים, זאת אומרת פי שניים, עושים אותו ממאתיים, שני מנים. אבל קוס של טבריה פשוט, אפילו אם הקוס מחזיק שני לוגים, עושים אותו ממנה. עושים אותו מזכוכית מאוד דקה. והיידי דקליש, מכיוון שהזכוכית של הקוס הזאת כל כך דקה, ידיע בית פי, כשמסתכלים על היין שבקוס מעבר לזכוכית, יכולים לראות יותר ברור את הדמומיות של היין, ולכן אפשר לבדוק דווקא בו. הדרן הלך, פרק שני, פרק כל היד, שעה טובה מוצלחת, ועד כאן דף חף.